ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף י' ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מלמעלה, אבל לפני שנתקדם בגמרא, נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. כך כתבנו: ליישב הדקטני בברייתא. ציטוט: יש בעברי שאין בעברייה, סוף ציטוט. אם הדקטני במתניתין י"ד עמוד ב', ציטוט: יתרה עליו אמה העברייה, סוף ציטוט. הגמרא: תנו רבנן, יש בעברי שאין בעברייה, ויש בעברייה שאין בעברי. יש בעברי שהוא יוצא בשנים וביובל ובמיתת האדון, מה שאין כן בעברייה. ויש בעברייה שהרי עברייה יוצא בסימנים ואינה נמכרת ונשנית, ומפדין אותה בעל כוחו, מה שאין כן בעברי. מה שלמדנו כעת בעניין העברייה, בעבר גם כן למדנו על כך שהיא בהגיעה לגיל נערות, היא יוצאה מהאדון בסימנים, באותם שערות גופניות, שתי שערות, ואם האב מחר אותה והיא סיימה את שש שנות העבודה לפני הגיעה לנערות, והיא חוזרת הביתה, האב לא יכול למכור אותה פעם נוספת, וגם פודים אותה בעל כוחו, וזה, הדברים האלו אינם נמצאים בעברי. עכשיו אנחנו חוזרים לבאר הדברים שנאמרו. אמרנו, יש בעברי שאין בעברייה. אז לפי הברייתא כאן, הם חלוקים זה מזה לגמרי. יש בעברי שאין בעברייה, ורמיני. אבל אנחנו ראינו במשנה שלנו, יתרה עליו אמה העברייה שקונה עצמה בסימנים. כלומר, מהמשנה משמע שכל מה שיש בעברי, יש בעברייה. ולעברייה יש נקודה נוספת, היינו יוצא בסימנים. אמר רב ששת, מה שלמדנו מקודם, מה שאין כן בעברייה, כגון שיעדה. אם האדון שקנה את האמה העברייה התחתן איתה, כי היא מצוות ייעוד, אז היא לא יוצאת בדברים שעבד עברי יוצא. שואלת אומר, כך אתה מסביר את הביתה הראשונה, ויעדה, פשיטה, פשוט שהיא לא תצא בדברים האלו הישנים, יובל, גיטה בעיה, היא תצטרך גט לצאת, הרי אחרי ייעוד היא אשתו גמורה. אז העונה הגמרא, מהו דתימה? לא ליבטלה אילכתה מינה. היה מקום לחשוב שנכון הוא התחתן איתה דרך קידושי ייעוד, אבל הבסיס שלה הייתה כאמה עברייה, והיה מקום לחשוב שהלכות אמה עברייה לא בטלים. ומה זאת אומרת? שאם היא עצתה לצאת באחד מהדברים שהיו מוצאים אותה מקודם בלי גט, הייתה יכולה, כך ההב אמינה. אז כמה שמלן, זה מה שהברית אומרת, שיש בעברי שאין בעברייה. אותם דברים שהיו בעבר בטלים, מאחר שהוא יעיד אותה, הוא התחתן איתה. הגמרא שואלת, אי הכי שמדובר למעלה בייעוד, אותו ברית הראשונה, עמי יוצא בסימנים. יש לנו חץ מצד הגמרא שלמעלה קראנו שיש בעברייה שהעברייה יוצא בסימנים. מה זה יוצא בסימנים? היא התחתנה, אז אין כאן מקום לומר שהיא תצא בסימנים. הכי כאמר, אם לא יעדה, יוצא אף בסימנים. אבל מאחר שהוא יעד אותה, אז היא אשתו לכל דבר. ואינה נמכרת ונשנה. כך ראינו בעניין העברייה, שהאב יכול למכור את הפעם אחת, אבל לא פעמיים. מכלל, דעבד עברי נמכר ונשנה. אפשר לדייק, מאחר שזה דבר שיש בעברייה, שאין בעברי, ניתן לדייק שעבד עברי הוא נמכר ונשנה. אנחנו היקפנו את השורה הבאה בסוגריים, ועיקר השאלה הבאה ממה שמופיע אחרי הסוגריים, ושם כתוב בשורה הבאה, בגניבתו, כיוון שנמכר פעם אחת, שוב היא אתה רשאי למוכרו. אז מכאן קושיה. אנחנו דייקנו מהמקור דליאל שעבד עברי נמכר ונשנה, וכאן אנחנו רואים שלא. נחזור עוד פעם על המקור עם מה שדילגנו. והתניה, הפסוק אומר ונמכר בגניבתו. זה המילה בגניבתו מופיע בפסוק ולא בכפלו. בגניבתו ולא בזממו. בגניבתו, כיוון שנמכר פעם אחת, שוב אי אתה רשאי למוכרו. ברש"י, כאן רש"י כותב ולא בכפלו. אם יש לו לשלם את הקרן, יש לבן אדם שגנב מספיק כסף לשלם את הקרן ואין לו ממה לשלם הכפל, כידוע גנב חייב כפל, אינו נמכר, הוא לא נמכר כדי לשלם אותו כפל. בזממו, מה זה? אם העיד בחברו שגנב והוא זם, ומה הדין? הדין אומר, בעידים זוממים, מה שהעיד זומם רצה לחייב את הנידון, מאחר שהוא זם, הוא עכשיו צריך לשלם. אז אם אדם היה כזה שהוא העיד בחברו שגנב והוא זם ואין לו במה לשלם, עכשיו רק נזכיר לעצמנו שהוא עצמו הוא העיד שקר, אבל הוא לא גנב. אז ועכשיו שהוא זם ואין לו במה לשלם, אינו נמכר, לא נמכר כדי לשלם את החוב הזה שנוצר עקב זממו. אנחנו נחזור לגמרא וצריכים ליישב את הקושי פה. מקודם אמרנו שעבד עברי נמכר ונשנה, ופה רואים, מאחר שנמכר פעם אחת, שוב אי אתה רשאי למוכרו. וכעת גם יש משולשים, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, כתבנו שהמשולשים האלו הם תשובות ליישב המקורות בעניין עבד עברי נמכר ונשנה. אומר הגמרא, אלא אמר אביי, סליחה, אמר רבא, לא קשיא, כאן בגניבה אחת, כאן בשתי גניבות. אם היו שני מעשי גניבה, שני גניבות נפרדות, אז אומרים נמכר ונשנה. אבל אם מדובר בגניבה אחת, וכאן רש"י אומר, כאן בגניבה אחת, כאן בשתי גניבות. ונגיד שהעבד הזה, האדם, האדם שהוא גנב, הוא שווה רק חצי הגניבה. אם אינו שווה כל גניבתו, אינו נמכר בשביל חציה, וכשיוצא ימכר משום חציה. והי דקטני ונמכר ונשנה בשתי גניבות. אפילו לא עמד בדין עד שגנב שתיהם, ואינו שווה אלא דמי האחת, נמכר וחוזר ונמכר דכל חדה וחדה קרינה בי ונמכר בגניבתו. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לי אביי, בגניבתו טובה משמע, וגם פה רש"י אומר טובה משמע, אם עמד על שתיהן בדין אחד, כולן קרינה בי בגניבתו, כדכתיב רש"י מוכיח שלשון יחיד יכול להיות גם בהרבה, גם ברבים, ובהמה רבה, והדגה אשר ביאור. אז גם פה, גניבתו זה משמע הרבה. אז אם כן, גם אם מדובר בשתי גניבות, וכפי שרש"י הסביר מקודם, אם הוא לא עמד בדין עד שגרף שניהם, זה נקרא גניבה אחת. ולכן אנחנו עדיין חסרים הסבר למה שלמדנו מקודם, שעבד עברי נמכר ונשנה. אלא אמר אביי, לא קשה, כאן באדם אחד, כאן בשני בני אדם. אומר רש"י, אלא כאן באדם אחד שעמד בדין בבת אחת, אינו נמכר ונשנה, אפילו בגניבות הרבה. דבי דומיה דאחת הכתוב, הוציאה בלשון יחיד. אבל בשני בני אדם, שמעמידים אותו שתי פעמים בדין, נמכר בשביל כל אחד ואחד. והוא הדין, אם גנב ועמד בדין, ונמכר וחזר וגנב משיצא חופשי, חוזר ונמכר, גם אם מדובר באדם אחד שהוא גנב מאותו בעל הבית. אבל רק נחזור על הנקודה שבהם חולקים אביי ורבא. אם אדם גנב כמה פעמים מאותו אדם, ובינתיים הוא עמד בדין, אז לפי רבא, מאחר שבפועל מדובר בשתי גניבות, הוא נמכר ונשנה. לפי אביי, לא. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו דיני מכירה במי שגנב. אחד, גניבו 1,000 ושווה 500. מה זה ושווה? עבודתו במשך 6 שנים הוא שווה רק 500. וכאן דוגמה הפוכה, גניבו 500 ושווה 1,000. זאת אומרת שאחרי, מאחר ששווה 1,000, דהיינו עבודה של 6 שנים יהיה שווה 1,000, כעבור 3 שנים הוא כבר כיסה את הסכום שהוא גנב. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, גניבו 1,000 ושווה 500, נמכר, וכאן הרמב״ם גורס ואינו חוזר ונמכר. בלי הגרסה הזאת, אז יוצא ההפך, נמכר וחוזר ונמכר. כי בדוגמה הזאת, הגניבה שווה כפול ממה שהעבד ועבודתו שווה במשך 6 שנים. ממשיך הגמרא, גניבו 500 ושווה 1,000, אינו נמכר כלל. רב אליעזר אומר, אם היה גניבו כנגד ממכרו, נמכר, לא פחות ולא יותר. ואם לאו, אם זה לא ממש כנגד ממכרו, ואם לאו, אינו נמכר. וכאן בשורות הבאות אנחנו רואים סימון של נקודה ארוכה. זאת אומרת, בחמש שורות הבאות אנחנו מתמקדים בנקודה אחת. אמר רבא, בהא זכינו רב אליעזר לרבנן. במחלוקת כאן יוצא שרב אליעזר הוא ניצח. דמי שנה גניבו 500 ושווה 1,000 דאין נמכר. למה כאן אנחנו אומרים לא נמכר? דנמכר, המילה הזאת, דנמכר כולו, אמר רחמנא ולא חציו. ובדוגמה כזאת שסך הכל הגניבה הוא רק שווה חצי הגנב, אז זה אינו בסיס למחירה, כי נמכר, הפסוק עצמו אומר, ונמכר בגניבתו. מה זה נמכר? אם מדובר בכולו, לא חציו. רש"י כותב ולא חציו, כי אשתא ששווה שכר עבודת 6 שנים פי 2 בגניבתו, ואין עליו לעבוד אלא חציין. אז כמו ש במקרה, בדוגמה הזאת, שגנבו 500 ושווה 1,000, הוא לא נמכר. החינמי, ממשיך הגמרא, נמכר בגנבתו, מחמן, אבל לא נמכר בחצי גנבתו, שהוא, העבד שווה רק חצי הגנבה. אז אין כזה דבר שמוכרים אותו, והמחירה יחסה רק חצי הגנבה, כי גם זה אינו נמכר בגנבתו. הוא מפתין אותה בעל כוחו. בעל כוחו נגד רצונו, אבל של מי? וכאן אנחנו רואים סימון חדש, צורת בעל, ובשוליים תחת הכותרת נעשה סלש מבנה, כתבנו דעות לפרש, עד קטני עמה עברייה, מפתין אותה בעל כוחו. בעל כוחו של מי? אומר הגמרא, סבר רבה למאמר, בעל כוחי דאדון. נכון, הוא רכש עמה עבריה, אולי הוא די מבסוט מהשירות שהיא מספקת לו, אבל אם המשפחה של, של הילדה באים ומשלמים לו כסף לפני תום זמן עבודתה, הוא צריך לקבל את הכסף ולשחרר אותה, גם נגד רצונו. אמר די אביי, מי ניהו? רש"י מסביר מי ניהו, היכי דמי בעל כוחו דעברייה תפי מעברי, כי אמרנו מוקדם יותר שיש בעברייה שאין בעברי שמפנים אותה בעל כוחה. אז מה זה שיש בעברייה יותר מעברי? היא למימרה דעילת לגירעונה. אם תסביר שמדובר שאם אין לו למשפחה של העמה העברייה כסף לשלם, כתבינן לשטרה על דמיה ותתנם לו כשתשיג ידה, שכותבים שטר מן התחייבות כספי, כשיהיה להם את הכסף הם ישלמו לו כשהם משיגים את הכסף. האם על זה מדובר? מניין לחשוב שקיים כזה אפשרות? איהו האדון נקית מרגליתה, הוא מחזיק במרגלית. מה זה מרגלית? גופה המשובד לו, וענן יבין עלי חספה, אנחנו נדעים לו חספה זה חתיכת חרס, כמו דבר שאינו שווה בעצמותו כלום, זה רק שטר התחייבות. האם על זה מדובר? אנחנו נחזור לגמרא. אני קורא עוד פעם. אמר לי אביי. אביי פונה לרבה שהסביר שפודים אותה בעל כוחי דאדון. מי ניהו? דכתבנה לשטרה אדמיה, שכותבים שטר התחייבות על שווי שלה שבעתיד כשישיגו את הכסף ישלמו לו. אמי, למה זה יפעל בכלל? למה זה יתפוס? נקית מרגניתה בידי, אותו אדון מחזיק את האמה שהמשל הוא מרגלית, נמשל אמה, הוא מחזיק באמה, יאיבנה לחספה, ואנחנו יכולים לתת לו דבר שאינו שווה כלום, חספה. זה לא מסתבר, אלא אמר הבאי, בעל כוחי דאב, אם יש לו כסף לפדות את ביתו, כופין אותו לפדות אותה משום פגם משפחה. כדי למנוע פגם משפחה, דהיינו בת של פלוני היא משועבדת, עובדת כמה עברי אצל מישהו אחר, זה נקרא, זה פחיתת כבוד. ואז כדי לשמוע על כבוד המשפחה, מכריחים את האב לשלם כדי לפדות אותה. שואלת אמרה, יחי עבד עברי נמי, נכפינו לבני משפחה משום פגם משפחה. ושוב פעם, זה אחד מהדברים שאמרנו מקודם, שיש בעברייה שאין בעברייה, אבל אם השיקול אצל עמה עברייה זה לשמוע על כבוד המשפחה, למה לא אומרים אותו דבר אצל העבד עברי? הגמרא עונה, אם היינו מאפשרים פדיון כזה כדי לשמוע על פגם משפחה או כבוד משפחה, הדר עזו ומאז ונפשי, אותו עבד עברי הוא ימכור את עצמו עוד פעם ויסמוך על כך ש שהמשפחה יבדה אותו שוב פעם. אז זה מין מסלול שאין לו סוף. שואל תמוע החינמי הדה עזל מזבין לה, אבל גם פה אם אנחנו מכריחים את האב לבדות וכל זה משום פגם משפחה, למה לא נאמר אותו דבר שהוא ימכור אותה עוד פעם ואותו תסריט שיחריכו אותו לבדות אותה? הגמרא עונה, זה לא קיים, תסריט כזה לא קיים. הקטני אינה נמכרת ונשנית. פעם אחת אבא יכול למכור אותה, אבל לא פעם נוספת. ומני, מה שאמרנו עכשיו, שאינה נמכרת ונשנית, רבי שמעון היא. זה לפי התנא רבי שמעון ודתניא. וכאן אנחנו מביאים ברייתא, ובהמשך נראה שיטת רבי שמעון. רק אנחנו נקרא ביחד את הנושא שהוספנו בשוליים. מחלוקת תנאים בעניין מה הם זכויות מכירה שיש לה בביתו. הגמרא תסביר ששורש המחלוקת הוא באם יש אם למקרא או יש אם למסורת. אם הכוונה עיקר הדרשה, האם הוא מבוסס על איך שקוראים את הפסוק או איך שהאותיות מופיעות. הכל זה בקשר לפסוק בבגדו בא. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא. אמרנו שמה שמובא למעלה שאינה נמכרת ונשנית זה לפי רבי שמעון דתניא. מוכר אדם את ביתו לאישות ושונה. כלומר, אם הוא מסר לה בקידושין לגבר מסוים והוא לא הגיע לניסוין, רק היה השלב הראשוני, השלב של האירוסין או הקידושין, והוא, הבעל הזה נפטר, האבא יכול למסור אותה שוב פעם לגבר אחר בקידושין. אז זה הכוונה שמוכר את ביתו לאישות ושונה, לשפחות ושונה. אנחנו נסתכל ברש"י לשפחות ושונה, מחרה ויצא בשש או ביובל או במיטת האדון ועודה קטנה. כלומר, אם הוא מחר אותה בגיל 4, כעבור 6 שנים היא מגיע לגיל 10, היא עדיין קטנה, חוזר ומחרה, אבל יוצא בסימנים לא. אם היא עבדה אצל פלוני והיא הוציאה סימני גופה, אז האבא לא יכול למכור אותה יותר, אפילו לא מכרה מעולם והביא הסימנינו מוכרה נתניה בסכר דרכים. יכול למכור אדם את ביתו כשהיא נערה? אמרת, אנחנו אומרים שלא. ומה מכורה כבר יוצאה? אמה עברה שכבר נמכרה יוצאה בסימנים, עכשיו שאינה מכורה אין עודין שלא תמחר. אנחנו נחזור לגמרא. לאישות אחר שפחות, אם אבא מחר את ביתו כאמה עבריה והיא סיימה את תקופת עבודה והיא עדיין קטנה, האבא הזה יכול למסור אותה בקידושין למישהו. זה האישות אחר שפחות, אבל לא לשפחות אחר אישות. אם הוא קידש את ביתו לפלוני והוא נפטר והיא חוזרת לבית אביה, האבא הזה לא יכול למכור אותה בתואמה עברייה. רבי שמעון אומר, כשם שאין אדם מוכר את ביתו לשפחות אחר אישות, כך אין אדם מוכר את ביתו לשפחות אחר שפחות. וזה מה שרצינו לראות, כי אמרנו מקודם, מה שנאמר אינה נמכרת ונשנית זה אליבא דרבי שמעון, שכאן רואים שאם הוא מכר את ביתו לשפחות הוא לא יכול למכור אותה עוד פעם לשפחות. ובפלוקטה דהני תנאי, המחלוקת תנא קמא רבי שמעון מבוסס על המחלוקת תנאים הבא. רש"י בשורה שנייה מאחרונה כותב, ובפלוגתא דהני תנאי, כלומר כמפליגי תנא קמא רבי שמעון בדרשה דאי קרא דפליגי בא רבי אלעזר ורבי עקיבא. הגמרא ממשיכה, תתניא בפקדור בא, וזה בשמות פרק כ"א פסוק ח', שם כתוב, אם ראה בעיני אדוניה אשר לא יעדה והפתעה לעם נוכי לא ימשול למוכרה בבגדו בא. אנחנו כעת ממשיכים לעמוד ב', מה לומדים מהמילים האלה בבגדו בא? כיוון שפירש תליתו עליה, זה עניין של ייעוד, קידושי ייעוד, שוב אין רשאי למוכרה, דברי רבי עקיבא. אז זה השיטה שראינו מקודם, שאין מוכרים לשפחות אחר אישות. רבי אליעזר אומר בבגדו בא, כיוון שבגד בא, זה עניין של מכירה, מכירה לשפחות, שוב אין רשאי למוכרה. זה מה שראינו גם מקודם, שאין מוכרים לשפחות אחר שפחות. אנחנו נסכם ברש"י בשורה הראשונה, כיוון שפירש תליתו דעל כורחך מבעי אלי לאוקמי, יש אים למקרא, הדגש על איך שקוראים את הפסוק, זה עיקר הבסיס לדרשה, כי דאמרים למסננו פרק כמה, זה תואם לרבי עקיבא שאמר כאן כיוון שבבגדו בא, כיוון שפירש תליתו וכו', זה תוצאה מכך שמדגישים את המקרא, איך שאנחנו קוראים את הפסוק. ויש אם למסורת כרבי אליעזר, הוא דרש את דרשו על סמך, התייחסות למילה בבגדו בא, זה לא כמו שקוראים אותו מתוך ספר תורה, אבל כך, כך הצליל או התנועה של המילה הזאת בלי ניקוד. כלומר, איך היינו קוראים את המילה הזאת אם לא היה לנו מסורת איך לקרוא את זה? אז הגישה של רבי אליעזר שדרש על פי ההבנה של בבגדו בא, זה ביטוי ליש אם למסורת. הגמרא, במאי כמפליגי, רבי אליעזר סבר, רבי אליעזר שדרש על בסיס הניקוד בבגדו, בגד, רבי אליעזר סבר, יש אם למסורת. עיקר הדרשה זה לפי איך שנראים או נראה המילה, כלומר קריאת המילה בלי התנועות. ורבי עקיבא שדרש לשון בגד, כיוון שפירש תליתו עליה בגד או בבגדו בה, סבר יש אם למקרא, איך יש לדרוש על פי איך שקוראים את המילה כשקוראים בתורה. ורבי שמעון סבר יש אם למקרא ולמסורת. נזכיר לעצמנו מה אמר רבי שמעון, אז יש לנו חץ שמפנה אותנו חזרה לעמוד א', ורבי שמעון שם אמר, כשם שאין אדם מוכר את ביתו לשפחות אחר אישות, זה אם קוראים בבגדו בא, כמו שרבי עקיבא אמר כאן, כיוון שפירש תליתו עליה שוב אין רשאי למוכרה. ומה עוד? כך אין אדם מוכר את ביתו לשפחות אחר שפחות, זה תואם לרבי אליעזר, שכיוון שבגד בא, שוב אין רשאי למוכרה. אז רבי שמעון הוא בעצם שילוב של שתי השיטות, רבי עקיבא ורבי אליעזר. כעת יש לנו סימון חדש, צורת פפיון, ובשוליים כתבנו כך, תחת הכותרת נושא כללי, עד חף עמוד א', הנושא הוא יעוד, ובמבנה כתבנו שאלות בעניין יעוד. הגמרא, באי רבה בר אבוה, יעוד נישואין עושה או אירוסין עושה? נפקא מינה ליורשה ולתעמלה ולהפר נדריה. אם אנחנו אומרים שכשהאדון או בן האדון מייעדים, מתחתנים עם השפחה העברייה, האם זה אומר שעשו כימון נישואין או רק שלב הראשוני, שלב האירוסין? והנפקא מינה הוא שאם זה שלב אירוסין בלבד, אז האדון שיעד אותה או הבן של האדון לא רשאים לרשת אותה. אם הם כהנים, הם עדיין לא יכולים לטמא לה אם היא מתה, ואין להם כוח להפר נדריה. מהי? השאלה נשאלה, אז מה התשובה? והמשולשים שאנחנו רואים עכשיו בשוליים כתבנו ניסיונות לענות על השאלה יעוד נישואין עושה או אירוסין עושה. אז אנחנו לפני שנתקדם בגמרא נסתכל ביחד ברש"י לקראת סוף שורות הקצרות. דיבור מתחיל יעוד, אמר לאמתו העברייה, הרי את יעודה לי בכסף מקנתך. הרי אותו אדון שילם כסף עבורה לאב הילדה, ועכשיו האדון בעודה עובדת אצלו, הוא אומר לה, הרי את יעודה לי. איפה הכסף, הכסף הקידושין? זה הכסף שהוא שילם עבורה בהתחלה. אנחנו חוזרים לגמרא, תשמע, בבגדו בא, כיוון שפירש תליתו עליה שוב, אינו רשאי למוכרה. הביטוי פירש תליתו עליה, הכוונה היא עוד. זבוני הוא דלא מזבין לה, זה מה שכתוב פה, שהוא לא יכול, האבא הזה לא יכול למכור אותה שוב. היעודי מייעד לה, אבל הוא כן יכול לייעד. מה זה לייעד? היהודי מייעד, אומר רש"י, כלומר לקידושין שלא לשם שפחות מוכרה. האבא הזה יכול עדיין לקדש אותה למישהו אחר. והיא אמרת נישואין עושה, ממשיך הגמרא, אם אומרים שיעוד עושה נישואין, כיוון שניסית שוב אין להביא הרשות בה, זה דבר ידוע שאחרי שביתו של אדם ניסית למישהו אחר, אין לאבא רשות בה. ובעצם זה שאנחנו מדייקים שאחרי שהוא שאדון מייעד אותה, האבא לא יכול למכור אותה, זה נכון, הוא לא יכול למכור אותה, אבל עדיין יכול למסור אותה לקידושין אחרים. אל עליו, ממשיך הגמרא, שמע אמינא, אירוסין עושה. אנחנו נסכם ברש"י, אין להביא רשות בה. אם אתה אומר שהיעוד נישואין עושה כדאשכחן לעניין נדרים, דאפקא קרא מרשותי, אחרי שהבת של בן אדם נישאת למישהו אחר, התורה מוציאה אותה מרשות האב. הפסוק אומר, ונדר אלמנה וגרושה וכולי, עניין ירושה וירש אותה, מכאן שהבעל יורש את אשתו. אנחנו חוזרים לגמרא, אז עד הנקודה הזאת אנחנו מוכיחים לכאורה שיעוד אירוסין עושה, וזה מסביר איך שאחרי השלב הזה עדיין לאב שייכות בה, יכול, כמו שראינו ברש"י מקודם, יכול למסור אותה עדיין לקידושין למישהו אחר. כמובן, אם הבעל הזה מת, או אולי גירש אותה. אנחנו חוזרים לגמרא, וכאן דחייה. אמר רב נחמן יצחק, הכה בקידושין דעלמא קאי. והכי כאמר. ורשי כותב, הכה דקטני פירש תליתו, מה שלמדנו מקודם, כיוון שפירש תליתו עליה, לאו ביעוד קאי. לא מדובר ביעוד, אלא בקידושי קטנה בעלמה שלא נמכרה. אדם קידש את ביתו לפלוני בלי שום מחירה. ואנחנו קוראים בהמשך הגמרא, והכי כמר, כיוון שמסרה אביה למי שנתחייב, זה כי הוא קידש אותה לישות, למי שנתחייב בשירה, כסותה ועונתה, שוב אין יכול למוכרה. מה שכותב, כיוון שמסרה למי שנתחייב בה, כלומר, שקידשה לישות, אין מוכרה האב לביתו לקובעים שהיא אסורה להם ליעד, תבעינן אשר לא יעדה. אני חושב שאני בטעות קראתי עכשיו רשי שהוא שייך להמשך, אז איתכם הסליחה. אנחנו חוזרים לגמרא, ומאחר שמדובר פה במקור, איך שאנחנו קוראים אותו מחדש, בקידושין דעלמה, קידושי קטנה בעלמה, בלי קשר למחירה, אין להסיק מכאן תשובה לשאלה שלנו, מה כוחה של ייעוד, מה זה משיג, נישואין או אירוסין. אנחנו לא מדברים פה בכלל בעניין ייעוד. אז לכן אנחנו ממשיכים תשמע, ניסיון שני לתת מענה לשאלה, ייעוד קידושין עושה או אירוסין עושה, או נישואין עושה. אין מוכרה לקרובים. לפי התנא קמא, אסור לאדם למכור את ביתו לקרובים. הם אנשים שלא יכולים בכלל להתחתן איתה, כמו למכור אותה לאח שלה. כי צריכים אפשרות פוטנציאלית לקיים ייעוד. הברייתא ממשיכה, משום רב אליעזר אמרו מוכרה לקרובים, ולא צריך שיהיה פוטנציאל לייעוד. ושבין, יש הסכמה שמוכרה, אדם יכול למכור את ביתו לשבחה, אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, שאם היא אלמנה, אבא יכול למכור אותה לכהן גדול. ייקח בחשבון שכהן גדול בעיקרון אסור להתחתן עם אלמנה, כמו כן כהן הדיוט אסור להתחתן עם גרושה וחלוצה. היי אלמנה היכי דמי, הזכרנו פה שאדם יכול למכור את ביתו בתור אלמנה לכהן גדול. האלמנה, האלמנות הזאת, על מה מדובר? היכי דמי, וכאן הפס הכפול מבליט את השלבים לברר מה, על מה מדובר כשאומרים שהיא אלמנה. אז הדגשנו היא למה בשבוע הבא ואלה, ואחר כך ואמר רב עמרם. היא למה דקדיש נפשה, אנחנו מדברים על קטנה שהיא קידש את עצמה שלא על ידי אביה, אלמנה קרים לה, אין כלום, מעשה קטנה כלום, אז זה לא יכול להיות המצב. ואלה דקידשה אביה, שואל את אמרה, ומה קרה? אבא קידש אותה למישהו והוא מת, ולכן היא אלמנה. אז על זה אנחנו דוחים, מי מצי מזווין לה? האם האבא הזה יכול למכור אותה? הרי כתוב פה שמסכימים תנא קמא ורבי אליעזר שמוכרים אותה בתור אלמנה לכהן גדול, אבל האם האב יש בכלל כוח למכור אותה? ואין אדם מוכר את ביתו לשפחות אחר אישות. אז אחרי שהוא כבר קידש אותה, אבא מאבד את היכולת שלו למכור אותה. ויאמר רב עמרם אמר יצחק, הכה בקידושי יעוד, וליבד רבי יוסי ברבי יהודה, דאמר מאות הראשונות לאו לקידושין ניתנו. מה מדובר פה? היא נהייתה אלמנה אחרי שהקונה, האדון שקנה אותה, יעיד אותה, הוא יעיד אותה, ואז מת, וכאן אנחנו אומרים שאפשר למכור אותה בתור אמנה לכהן גדול. ויש להוסיף, כמו שהגמרא אומרת, אמנם זה דבר ששנוי במחלוקת, אבל לפי רבי יוסי ורבי יהודה, אותם כספי מחירה או קנייה שהאב מכר את ביתו לפלוני, לאותו אדון, וקיבל כסף, אלו הם מעות הראשונות. לא מתייחסים לכספים האלו כקידושין. זה הכוונה, מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו. ולכן אין כאן מצב שהאבא הזה קידש אותה. זה לא נקרא שהוא קידש אותה. ואז אין הבעיה של אין אדם מוכר את ביתו לשפחות אחר אישות. זה לא אישות שלו. שהוא לא יוצר את האישות בכספים שהוא קיבל בהתחלה. אז לכן, נכון, היא אלמנה, כי האדון יעיד אותה ומת, האבא עדיין יכול למכור אותה. וממשיך הגמרא, והיא אמרת, וכאן צורת בית מוסבר בשוליים, זה עבורנו מעקף בשורות הבאות, ועם השפיץ למעלה הוכחה לכיוון דאירוסין עושה. את האיוד מפסיג אירוסין ולא יותר. הפוך עם השפיץ למטה, אותו צורת בית מלמד על דחייה. המעוין שהשתמשנו בה מקודם, זה מבליט מחלוקת המוראים בדברי רבי יוסי ברבי יהודה בעניין קידושי יהוד. אם אומרים דמעות הראשונות לקידושין, או לאו לקידושין ניתנו. אז אנחנו ממשיכים בגמרא, והיא אמרת נישואין עושה שיהוד משיג רמת הקשר שאנחנו קוראים נישואין, כיוון שניסית שוב אין להביא הרשות בה, אלא צריכים להסיק שסך הכל הייעוד שעשה אותו אדון עם הבת הזאת אירוסין עושה, ואז לכן אבא שלה עדיין יש רשות בה, ולכן קראנו מקודם שהוא יכול למכור אותה בתור אלמנה לכהן גדול. נמשיך בגמרא. ואלא מאי, אז מה הסקת כעת? אירוסין עושה? אז מה פירוש הדבר הבא? ושבין שמוכרה, כך ראינו מקודם, יש לנו גם חיצים למעלה, אתה אומר שהייעוד אירוסין עושה, ואז קראנו שיש הסכמה שאבא יכול למכור אותה. אבל מה? האין אדם מוכר את ביתו לשפחות אחר אישות, ואפילו אם מדובר אחרי אירוסין. אלא מאי אית לך למימה? זה שבכל זאת אומרים שהוא כן מוכר אותה לשפחות, שעני אירוסין דידם, אירוסין דביה. יש לחלק בין אירוסין הזאת שמאחר שהאב לא קידש אותה, אב סחר הוא רק מחר אותה והאדון יעיד אותה בהמשך, זה נקרא אירוסין דידה. אז ההגדרה של אירוסין דידה שונה מאירוסין דאביה. אפילו תימא נישואין עושה, אפשר לומר שיהוד אפילו עושה נישואין, שני נישואין דידה מנישואין דאביה. אז לכן היה לנו כלל ש כיוון שנישאת שוב אין להביא הרשות בה, אבל זה כשמדובר בנישואין שלו, שהוא האבא מסר אותה לחופה למשל. אבל כאן אנחנו מדברים על סוג אחר של נישואין, נישואין דידה, ולכן קיים עדיין אפשרות לאבא למכור אותה. אז אנחנו לא יכולים להכריע בשלב הזה ייעוד אירוסין עושה או נישואין עושה. אבל הגמרא ממשיכה, היי מאי, איך אתה אומר שכמו יש לחלק באירוסין דידה לאירוסין דידי, יש לחלק גם בנישואין דידה לנישואין דידי? Bishlama eulsin meulsin shani. Betum eulsin efshal lechalek. Verashi kotev Bishlama eulsin meulsin shani. Deika lemeimar av kapid krad lo lizavna batar dekitsha. אחרי שהאבא קידש אותה, אז האבא לא יכול למכור אותה. וכיוון דהני קידושין לאו איהו אביו, ומאחר שבקידושי ייעוד, אם אנחנו אומרים שמעות הראשון עוד לאו לקידושין ניתנו, הוא לא עשה את הקידושין, ניתן לו רשות למוכרה. זה אנחנו יכולים להבין. ממשיך הגמרא. אלא נישואין, מי נישואין, הגמרא ממשיכה לדף י"ט, מי שאני, מה האם אפשר לחלק בעניין נישואין? ורש"י כותב בשורה ראשונה בי"ט עמוד א', כיוון דנישואין דאורייתא נינו נפקא לגמרי מרשותי. בנקודה הזאת אז הגענו לתשובה לשאלה, שאם מסבירים שייעוד אירוסין עושה, אנחנו יכולים להבין שמאחר שמדובר באירוסין דידה, עדיין יש לאב יכולת למכור אותה. וזה מסביר את הברייתא שהבנו באמצע י"ח עמוד ב' אצל המשולש מספר 2, ובברייתא כתוב שמה ושבין שמוכרה אלמנה לכהן גדול, והסברנו היא אלמנה מכוח קידושי ייעוד, שלא האב אחראי עליו, כי מעות הראשונות לפי רבי יוסי בן לאו לקידושין ניתנו, ולכן עדיין לאב כוח למכור אותה. אבל אם היינו אומרים שייעוד נישואין עושה, לא היינו יכולים להסביר בכלל איך האבא יכול עדיין למכור אותה. ממשיך הגמרא כאן בי"ט עמוד א' שורה ראשונה, ולרב נחמן בר יצחק דאמר, אפילו לרב יוסי ברב יהודה מעות הראשונות לקידושין ניתנו, במאי מוקים לה, ואז האב נחשב כזה שקידש אותה. הוא מכר אותה לאדון, קיבל כסף עבורה, אותם כספים, אם האדון יחליט לקדש או לייעד אותה, אותם כספים שניתנו בהתחלה הם מעות קידושין, ואז האב נחשב כקידש או מסר אותה לקידושין. אז איך נוכל להסביר מה שראינו בברייתא ששווין שמוכרה האלמנה לכהן גדול? תשובה, מוקים לה, רבי נחמן יצחק יעמיד את הברייתא כרבי אליעזר, דאמר, לשפחות אחר שפחות הוא דלא מציא מזמינה, אבל לשפחות אחר אישות מציא מזמינה. אז נכון, הוא מסר אותה לאישות, אבל מותר שפחות אחר אישות, וזה אומר, וזה מסביר לנו איך כתוב שאפשר למכור את האלמנה לכהן גדול. עד כאן שיעורנו להיום.